אנחנו בסימן עין וב, סיימנו את ענייני הערבה, קריאת שמע כנגד ערבה וכל הלכות הצניעות הנגזרות מהנושא הזה. אנחנו עכשיו עוברים לנושא שהוא משיק לנושא הזה, ובכל זאת הוא נושא אחר. העקרונות הם הרבה פעמים דומים, אבל נראה שגם בפרטים יש הרבה מאוד שוני, וזה קריאת שמע כנגד דברים מטונפים, צואה, שתן וכדומה. סימן עין וב סעיף א', צואה בעשישית מותר לקרות כנגדה אף על פי שרואה אותה דרך דפנותיה, משום דה בכיסוי תלה רחמנה דכתיב וכיסית יציאתך והמתקסיה. כן, אומר השולחן ערוך, קודם כל עיקרון מאוד משמעותי שהוא שונה מהותית ממה שראינו לגבי ערווה. בניגוד למה שראינו לגבי ערווה, שם אמרנו שהכל תלוי בראייה, ואפילו אם רואה את הערווה או גילוי ערווה דרך חלון, אז זה כאילו אין חלון, כאילו זה הערווה, המקום הגלוי עומד כנגדו, ואז ממילא זה יהיה אסור. אז בצואה ובדברים מטונפים זה בדיוק הפוך. כל כיסוי באשר הוא, אפילו אם הוא שקוף, נחשב כיסוי לכל דבר ועניין, ולמרות שאסור לומר דברי תורה, דברים שבקדושה, תפילה, קריאת שמע וכו', כנגד צואה, אם הצואה מכוסה בכל דבר, כל כיסוי כלשהו, אפילו אם הוא שקוף, אפילו אם הצואה נראית לנגד הכיסוי הזה, כל עוד שהריח הרע לא עובר דרך הכיסוי, ממילא מותר לקרות קריאת שמע ודברים שבקדושה כנגד אותה צואה. זה כמובן יהיה מאוד רלוונטי בכל מקומות של מעבדות, שיש שם נמצאים כל מיני, עושים כל מיני בדיקות, וזה נמצא הכל במבחנות, זה סגור, אין שם הרי הכרעה. בכאלה מצבים אפשר לקרוא קריאת שמע, או להגיד דברים שבקדושה, או כל מקום שלא יהיה, אם רואים את הצואה דרך חלון, משהו כזה, אז, או כל כיסוי שרוצים לשים על הצואה, אם אין ריח רע שעובר מהצואה, ממילא לא צריך, אפשר לקרוא קריאת שמע בכזה מצב. מה?
גם צואה בלי כיסוי שלא צריך, שאין...
לא, לא, אמרתי, רק צואה עם כיסוי.
אבל למה? אם הכיסוי רק בשביל הריח?
כיסוי לא רק, אני לא אמרתי שהכיסוי רק בשביל הריח. אמרתי, צריך שני תנאים. אחד זה שזה יהיה מכוסה, השני זה שלא יצא ריח ולא יעבור ריח רע מחוץ לכיסוי. בסדר? זה
שני. אם הכיסוי
שפוף
לתוך העניין, אז
זה יותר לי בוקר. נכון, אבל...
אז הכיסוי
הוא
לא
יותר
רגע.
הכיסוי בשביל הכיסוי. לא, לא, לא. בשביל הכיסוי. כי ככה, כי אסור שיהיה, כמו שראינו בהלכות גילוי ערווה, אסור שתהיה ערווה מגולה. גם אם האדם לא מסתכל עליה כרגע, ויש דין של גילוי ערווה על האדם על עצמו, הוא לא יכול להגיד דברי תורה במקלחת שהוא בלי בגדים, כי ערוותו מגולה. אז אותו דבר פה, יש לי עניין של גילוי של צואה. גילוי, ולכן, כאשר היא מכוסה, פתרנו את בעיית הגילוי. חוץ מזה, יש בעיה של ריח. אם הכיסוי לא פתר את בעיית הריח, אז זה לא מועיל. אם הכיסוי פתר את בעיית הריח, אז מצוין, יש לנו בעצם פתר את שתי הבעיות, גם שהצואה מכוסה וגם אין ריח שיוצא ממנה מהכיסוי הזה, וממילא זה יהיה מותר לקרוא קריאת שמע וכל דבר שבקדושה כנגד ערווה, כנגד צואה, למרות שרואים אותה כרגע בפועל. כן, סעיף ב', צואה בגומה, מניח סנדלו עליה וקורא, דחשיבה כמחוסה. וכיוון שאין ריח רע מגיע לו, מותר. והוא שלא יהיה סנדלו נוגע בה. כן, כלומר, אם יש איזשהו חור מסוים בקרקע, ברצפה, שם יש איזו צואה מסוימת, אם מכסים בעצם את החור הזה בכל דבר שלא יהיה, אז זה מועיל, אפשר לקרוא קריאת שמע. אפילו אומר השולחן ערוך, אם מכסים את החור הזה עם הנעל עצמה של האדם, זה נחשב כיסוי. מה?
כשהנעל עליו.
לא, כשהנעל עליו, אבל על החור, אבל לא, לא נוגעת, על הבור הזה, אבל זה לא, הנעל לא נוגעת בצואה. משהו מוסיף, והוא שלא תהיה, לא יהיה סנדלון נוגע בה. כך הגמרא אומרת, שלא, אי אפשר שהסנדל ייגע בצועה עצמה. כן. צריך שדווקא החומרה היא פה רק שהסנדל זה ברגל שלו. הסיבה שנתנו זה כמה טעמים, הסיבה המרכזית, גם הפשוטה ביותר, זה שבסופו של דבר בן אדם שיש לו, שדבוק לו צועה על הסנדל, הסיכוי שהוא כל הזמן ישמור את הסנדל דבוק לרצפה, הוא קטן. יש סיכוי, ברגע שהוא מרים את הסנדל, אז כבר זה לא מכוסה. לכן, אסור כאשר יש צועה דבוקה לסנדל, לנעל, והנעל על האדם עצמו, אסור לקרוא קריאת שמע ולהתפלל. וזה דבר שצריך באמת לשים לב עליו, לפעמים דורכים על איזה משהו עם ריח רע, ובגלל החומציות וכל הדברים האלו שיש בצועה, אז קשה מאוד להוריד את להסיר את הריח הרע מהנעל, מהסנדל. אז צריך לראות שבכזה מצב, כל עוד שהריח נשאר בסנדל, אי אפשר לקרוא ככה קריאת שמע, אי אפשר לקרוא, להגיד ככה דברים שבקדושה. כמובן, אפשר לשים את הנעל בצד, ואז יהיה אפשר, אבל כל עוד שהנעל על האדם עצמו, אסור לקרוא קריאת שמע ודברים שבקדושה, כשהריח מגיע אליו, זה דבר שהוא לפעמים מצוי, אז צריך לשים לב אליו.
זה לא נקרא שזה לא מכוסה, כן דורך על זה.
לא, אז כן נקרא, זה נקרא שזה לא מכוסה.
כן? כאילו זה, אין פה
שתי, גם ישרה וגם זה לא חוזה? מספיק תנאי אחד בשביל שיהיה אסור לקרוא כנגד זה קריאת שמע, אבל...
אם אין ריח.
אם אין ריח, אז...
אז זורך
את זה, זה לא... אז זה לא מחוסה, לא, זה לא עכשיו כיסא. אבל שוב, זה... בעצם שאתה מנקה את זה, אז בדרך כלל כבר לא יישאר שם הממשות של שום דבר, יש שם רק ריח. אם אין ריח, אז אין שום בעיה. לנקות זה לא בעיה. הבעיה שהרבה פעמים אחרי שאתה מנקה, ואין פה ממשות של צועה, הריח הרע עדיין נשאר. ואז זה בעיה, זה פה הרבה פעמים קורה.
אדם דורך, שם את זה בצד לכמה ימים. אחרי זה הוא נועד והוא שוכח. אין ריח כבר, אבל זה עדיין נשאר.
אז אם יש שם ממשות של צועה, אז זה גם אסור. נראה איזה סוגי צועה, נראה את זה בהמשך. אם זה צועת של בן אדם, אז אסור. צועה של בעלי חיים, זה תלוי איזה בעל חיים, נראה את זה בסימן הבא. בסדר? אבל אם יש ריח רע, אז בכל מקרה... אסור לקרוא כנגד זה קריאת שמע, להגיד דברים שבקדושה, וזה הרבה פעמים מצוי, שגם אחרי שמנקים, יש ריח רע, ולכן צריך להישמר מזה.
זה מאחורה שצריך איזה מרחק
מסוים? צריך מרחק, שלא יהיה ריח, שהריח לא יגיע. צריך דל לדמות. גם את זה נראה בהמשך. כן. סעיף ג' העבירו צועה לפניו, אסור לקרות כנגדה. כי אם לא עיניו בעצם, זה אני משלים את זה, זה יגיד זה בהמשך, אבל כשהצועה היא לפניו, אז כל עוד שהוא רואה אותה, וזה לא מכוסה, גם אם צורך העניין זה קילומטר, כלומר זה תיאורטי, כי מספיק שהוא רואה את זה עם זכוכית, עם משקפת, זה כבר סוג של כיסוי. במילים אחרות, ראיית עיניים רגילה, כל עוד שהוא רואה את הצועה, והוא מבין שזה צועה, אסור לקרות כנגד זה, כי אם לא עיניו, כל עוד שהוא רואה את זה, כשזה לפניו. הוא פי חזיר כצועה עוברת דמי. ואפילו עולה מן הנער, אין הרחיצה מועלת לו דאבי כגרף של ראי. חזיר, חזל גזרו עליו גזרה מיוחדת, כי הוא בחזקת מתונף, גם אם הוא החזיר הכי נקי שיש, גזירת חזל, שהחזיר הזה נחשב כצועה בעצמו. לכן למשל במקום של, יש שם חזירים, כמובן שאסור כידוע לגדל חזירים בארץ ישראל, לא מבחינה חוקית וגם לא מבחינה הלכתית, יש כל מיני מקומות שמגדלים, עשו איזה מין רמפה כזאת וככה פתרו את זה מבחינה חוקית, כמובן מבחינה הלכתית זה לא מועיל, אבל בהנחה שמישהו נמצא ליד חזירים, לא משנה אם יש ריח או אין ריח, אסור לו לקרוא כנגד החזיר הזה, כנגד החזירים האלו. נכון, נכון, זה מה שרציתי להגיד, כן, יותר מזה, כי חזיר שהוא מבוית, והוא רק לשחיטה ושחיטה, לאכילה, אז הוא בדרך כלל, יש לו אוכל מסודר, אבל חזיר בר, הוא נובר בהשפעה, כל מי שיהיה, אני מכיר את זה מהשריון, שיש, ברמת הגולן, יש שם אזור שכולם מתאמנים, זה אזור מיוחד, ששם שטחי יש הכי גדולים והכי נרחבים, אפשר לראות שם את כל הסוגי הפגזים, אז יש שם תקופות מסוימות שאוכלים שם, כן, יש הרבה פלוגות, לפעמים אפילו כמה גדודים, לפעמים חטיבה אפילו מתאמנת שם, ואז יש שם ריכוז של פחי זבל, ומה שהולך שם בלילה זה שמחה וססון לחזירים, הם באמת, החזירי בר, הם באים לשם הרבה מאוד, ולכן זה הסיבה שחזל ראו לנכון לגזור על חזיר, בגלל שתמיד הוא נובר באשפה, ולכן ממילא הוא מוגדר כצועה בפני עצמו, גם אם הוא נקי לחלוטין, כמו שאומר פה, גם אם זה, הוא רחץ במים, כי זה גזרת חזל, ולכן בפני חזיר אסור להגיד קריאת שמה, ברכות וכל הדברים האלה, כן. לא, רק חזיר. כל שאר בעלי חיים זה לפי העניין. אם יש לו איזה צועה או משהו כזה, אז חתול דווקא יחסית חיה נקייה. לא... כן, בסדר, אבל חזיר, חוץ מזה שהוא נובר בהשפעה, הוא גם מאוד מלוכלך. כלומר, לא אכפת לו, חתול גם אם הוא יעשה נובר בהשפעה, ידאג לנקות את עצמו באופן יחסי, שוב. ואז לפי העניין, אם הוא מסריח או משהו כזה, אז אסור. אם לא מסריח, אז יהיה מותר. מסריח הכוונה היא לא כל ריח של חיה, זה נחשב מסריח, כן? הכוונה היא פה ריח של צועה, או ריח מאוד 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 שאי אפשר לסבול אותו. כל חיה יש לה את הריחות הלא נעימים אולי שלה, זה לא נחשב ריח מסריח. צריך ריח של צועה או ריח מסריח מאוד שאין דעת רוב העולם לסבול אותו. זה מה שבעצם גורם. עכשיו, עוד דבר שחשוב להגיד פה, שאנחנו אומרים שצועה ממול העיניים שלי אסור לי לקרוא קריאת שמע ולהגיד דברים שבקדושה, זה דווקא בצועה שהיא לנגד עיניי ממש. אבל אם זה בצדדים, אם זה כלומר זה לא ממש לנגד עיניי, אלא קצת בצדדים בזווית אליי, אפשר יותר להקל, בטח בחזיר נגיד, שנמצא בצדדים שלי, אני יכול יותר להקל בזה, אם כי יש החמיר, ולכן ראוי להסתובב לגמרי, ושיהיה דלת אמות, וכמובן שלא יגיע הריח לאדם, ואז להתיר את זה, ולא להסתפק רק בלסובב חצי גוף או משהו כזה, אלא סיבוב מלא, כדי שזה לא יהיה לנגד עיניו בכלל. בדיעבד, קרה, וזה לא היה ממש לנגד עיניו, אלא זה היה קצת בצדדים שלו, לא יחזור ויקרא קריאת שמע, וגם לא ברכות וכל שאר הדבר. כן, סעיף ד', הייתה צועה על בשרו ומחוסה בבגדיו, או שהכניס ידיו בבית הכיסא דרך חור, ואינו מריח ריחה, יש מתירים לקרות, ויש אוסרים, ויש אומרים שלא התיר המתיר בצועה על בשרו, אלא במקום שהיא נכסה מאליה, בלא מלבוש, כגון הצילי ידיו, ונכון לעשות כדברי המחמיר, אומר הרמה, אני עוד רגע אסביר את כל הסימן, אומר הרמה ושכבת זרע על בשרו דינו כצועה. כן. השולחן ערוך בעצם מביא פה מחלוקת שמובאת גם בגמרא וגם הראשונים נחלקו בה, וגם הוא מביא את המחלוקת הזאת להלכה. לגבי שני עניינים, דבר ראשון לגבי צועה שהיא על בשרו ומחוסה בבגדיו, דבר שני לגבי אדם שהכניס ידו לתוך בית הכיסא, בתוך בית הכיסא ודאי אסור לקרוא קריאת שמע, שזה נחשב, כפי שנראה שוב בהמשך הסימנים, כגרף של ריי, כמו החזיר הזה, שלא משנה, גם אם בית הכיסא נקי לחלוטין, אסור לקרוא שם.
מה?
גרף של ריי, מה המשמעות של זה? זה כמו סיר של ילדים קטנים, אז זה משהו שהוא, כל עניינו שעושים בו את הצועה ואת השתן, ולכן הוא נחשב כצועה ושתן בפני עצמה, ולא רק ככלי שהיה בו פעם, כי זה יוחד לדבר הזה. לכן, בית הכיסא הוא בעצם בהגדרה הזאת כמובן, ולכן, אדם שנכנס למשל עם הראש לתוך בית הכיסא, אפילו שכל הגוף שלו מחוץ לבית הכיסא, לכל הדעות, אסור לקרוא קריאת שמע שם, אסור להגיד דברים שבקדושה, אסור כל דבר שקשור לענייני קדושה, ואותו דבר גם, נגיד זה בהמשך, אבל כיוון שהזכרנו את זה, אם הבית הכיסא פתוח, אז גם אסור כנגדו, כי זה כאילו עכשיו אתה רואה צועה. צריך להסתכל, שרואים את השירותים של ימינו, כשמסתכלים עליהם, זה כאילו רואים צועה בפני עצמה, שוב, גם אם זה נקי ואין ריח, עדיין יש פה כאילו גילוי של צועה, ולכן אסור להגיד דברים שבקדושה, אסור להגיד קריאת שמע וכל דברים האלו, כנגד בית הכיסא, וכל שכן הוא מכניס את הראש לתוך בית הכיסא, כן. כל החדר. בית הכיסא, זה לא רק כל החדר עצמו. אמרתי, נרחיב בזה בהמשך שנגיע לזה, רק הזכרנו את זה פה. רק כאשר מכניסים, מה קורה? כאשר לא הכנסתי את הראש או את הפה, הראש והפה פנימה, אלא יד, יד אחת נמצאת מכל מיני סיבות בתוך בית הכיסא. האם אפשר לקרוא קריאת שמע בכאלה מצבים? אמרנו, שתי המצבים זה עוד פעם. צועה שהיא על הבשר שלו, אבל יש בגד שמחסה אותה, אז לכאורה זה כיסוי. צד שני זה על הגוף שלו. ודבר שני, שהיד שלו נמצאת בתוך בית הכיסא, אבל שאר הגוף לא נמצא, והוא לא מסתכל על בית הכיסא, בית הכיסא סגור וכו'. אז השולחן ערוך, כמו שאמרנו, מביא את שיטת המתירים, שיטת האוסרים, והוא אומר שצריך לעשות כדברי המחמירים, אבל מי שעושה כדברי המקלים, ושזה השולחן ערוך הביא גם את דברי המקלים, בשעת הדחק יש לו על מי לסמוך. לא יודע איך יהיה בשעת הדחק, הוא לא יכול עכשיו לנקות את עצמו, הוא לא יכול להוציא את היד משמה, והקריאת שמה עוברת, יקרא קריאת שמה, ולא יוותר על זה, אבל שוב, לכתחילה כן צריך להחמיר, לכתחילה צריך לנסות להימנע מקריאת שמה בכאלה מצבים, שני המצבים, גם שיש לו כיסוי, אבל הבגד מכסה את הצועה שעל היד שלו או על הגוף שלו, כזה מצב זה לא נחשב כיסוי, לפחות לא לכתחילה. בדיעבד אמרנו אפשר להקל בזה. מה? אם יש ריח, אף פעם לא מועיל כיסוי. כלומר, אמרתי, זה שני דברים. אחד זה שצריך כיסוי, לא משנה אם יש ריח או אין ריח. דבר שני, גם אם יש כיסוי, אם יש ריח, אז אסור לקרוא כך קריאת שמע בכל מקרה. בסדר? עכשיו, כשאני אומר ריח, לפעמים אם מישהו היה בשירותים ועשה צרכים גדולים, ולפעמים אם הוא יקרב ממש את הידיים שלו לאף, אז הוא יריח איזה משהו. זה לא נחשב ריח, זה ראוי לי שוב, צריך לנקות את הידיים, לשטוף את הידיים וכו', אבל זה לא נחשב ריח ברמה כזאת שהוא רק ממש ממש קרוב לאף שלו, הוא מריח את זה, כי לפעמים אין, זה לא מתנקה, כי לפעמים זה לוקח על זה קצת זמן כדי שזה יעבור. אז אם אין לו צועה לגוף, וזה רק שאריות של ריח, והריח אפשר להריח אותו רק אם ממש ממש מקרבים אותו לאף, זה לא נחשב ריח, הוא לא יכול, אסור לו לעמוד, להגיד קריאת שמע, כשהיד קרובה לאף והוא מריח, אבל אני אומר, זה לא נחשב ריח שהוא צריך להתרחק ואין נודע לדמות, כי הוא גם לא יכול להתרחק, כי זה על היד שלו. אז מה שאנחנו מדברים פה זה על מצב שיש לו ממשות של צועה, ואין ריח על ידי הכיסוי, שוב, גם שם יכול להיות שאם הוא יקרב את זה ממש לאף, אז יהיה ריח, אבל לאנשים שמצביעו וגם הוא עצמו לא מריחים את זה, כי זה ריח מאוד מאוד קטן או מועט, ולכן יהיה מותר לקרוא ככה קריאת שמע למתירים. כן, שוב, אם זה מכוסה, שוב, ראוי לחשוש לאוסרים, וכיוון שזה על הגוף שלו ולא על משהו אחר שמכוסה, לכן ראוי לחשוש למחמירים ולא לחשיב את זה ככיסוי, כי זה צמוד לגוף שלו, אלא לראות איך אפשר לנקות את הגוף בכזה מצב. כן.
מה הטעם שלא לקרוא את
המקום של שלנו? זה מהתורה. נלמד מהתורה, מהפסוקים, וכתוב וכיסית את צעתיך.
אז אם יש מקרה שמישהו כהני לריח, עובד בזה, או שסתם הריח לא מפריע לו, שמצונן ו...
אז אסור, נראה את זה בהמשך. לפעמים גם הוא מתרגל, כי זה ריח, זה מה שאתה מתרגל אליו, אתה כבר לא מריח.
סתם דוגמא, אצלנו בלולים, אז יכול להיות לך אזור גדול מאוד שאתה נמצא שם כל היום, ובכל יש ריח, אתה כבר לא שם לב בכלל.
אז אסור לקרוא קריאת שמע בכאלה מקומות. אסור, נכון, זה בעייתי. הקיבוצים זה עוד מצב טוב, הבעיה אצל במושבים, שזה לא באזורים מוקצים, זה כל אחד יש לו את החלקה שלו, יש באמת בעיה, אין לי, לא מצאתי ולא ראיתי מישהו שפותר את הבעיה הזאת, אנחנו נראה את זה בהמשך, את כמה שזה מוגדר כבעיה, אבל המקומות האלו כמו רפתות, לולים, שממש נמצאים ליד המקום של הבתים, זה ממש סמוך לבתים שם במושבים, כי כל אחד זה בחלקה שלו, זה בעיה. אני לא מכיר איזה פתרון הלכתי, זה בעיה. אבל בקיבוצים זה בדרך כלל פחות בעייתי, כי זה בדרך כלל באזורים יחסית מרוחקים מהבתים ומהבית כנסת או מהמקומות שלומדים שם, ולכן זה מותר. זה שלא מריחים זה לא עוזר, זה לא מועיל, זה לא מספיק, בטח שזה לא מכוסה גם.
נגיד יש חדר שבו יש מיטה, אז אפשר יושבים, אוכלים וזה, אבל כל האזור, כל האזור...
אז לא, אם הריח עובר, אז זה לא עוזר ש...
אסור לברך שם?
מה?
אסור לברך שם,
כן. בעייתי, אי אפשר לברך שם. מה שאפשר לעשות זה לעשות... מה? לא. מה שצריך לעשות בכאלה מקומות זה שיהיה כאלה מפזרי, מתארי אוויר. ואז גם המבחן הוא לא מי שיושב שם, כי חוש הריח בהגדרתו הוא נהיה, הוא כבר לא מריח אחרי כמה דקות או כמה שעות, תלוי בעוצמת הריח, את הריח החזק החריף שיש פה. המבחן הוא מי שבחוץ נכנס, אם הוא מריח בעצם משהו. וצריך לשים במקומות אלו סוג של מתארי אוויר כאלה, כי אין פה עכשיו צועה, זה לא שזה גלוי, זה מבחוץ, והריח לא ייכנס אם ישים אותם את הרי האוויר האלו, כמו ששמים בשירותים, או משהו אפילו יותר חזק אם צריך, אין מה לעשות. רק בדרך הזאת אפשר לברך, ולכל בכל מקומות.
זה לא בכלל אבל גב שמאי?
מה?
זה לא בכלל גב שמאי?
מה, כל החדר שהוא אוכלים שם?
זה לא מסריח, חדר ענקי.
זה רק הרפת עצמה, הלול עצמו, כן. אבל החדר שהוא חדר צדדי שם, אבל לא אפשר, אולי כל הקיבוץ יהיה גרף של ריח, זה לא... לא
רואים לחסות אם אפשר לראות.
זה ככה, גזרת הכתוב. מה שאומר פה, וכיסית יציאתך ועמית קסיה, ככה אומר בסעיף א', אז זה הדין של התורה. התורה אומרת שצועה, הדין שלה צריך שיהיה כיסוי. צועה זה דבר מתונף, זה לא ראוי שיהיה חיבור בין דבר מתונף לדברים שבקדושה, כדי להכניס בנו את ההבנה שדברים שבקדושה צריכים להיות נפרדים מהדברים המתונפים. ברגע שיש הפסקה, יש כיסוי, אז זה מספיק, כי הריח לא מגיע, אז מה אכפת לך שאתה רואה את זה? יש את הכיסוי, יש את המחיצה, זה מספיק. שוב, זה מדין תורה העניין הזה. אני רק אקרא את מה שקצת דילגנו על זה. אומר, ויש אומרים, אני עוד בסעיף ד', יש אומרים שלא יתיר המתיר בצועה על בשרו אלה במקום שהיא נכסה מאליה בלא מלבוש, כגון הצילי ידיו, ונכון לעשות כדברי המחמיר. כבר יש אומרים שהמתירים מתירו רק כאשר זה נכסה מאליה, למשל באזור המפסעה, למשל באזור הבית שכי. זה בעצם המקומות היחידים שבעצם התירו את זה. וכמו שאומר פה, נכון לחוש לדברי המחמיר הראשון, שגם אם זה מקומות מחוסים לגמרי וזה, כיוון שזה על הגוף שלו, לא ראוי לסמוך על הכיסוי הזה, כי יש לו על הגוף בעצם כיסוי, אבל בשעת אותך אפשר להחמיר. אומר הרמ"א על זה, מוסיף על זה, ושכבת זרע על בשרו, דינו כצועה. בעצם, לפי הרמ"א, עוד רגע נגיד את ההלכה למעשה, אבל לפי הרמ"א, כל אדם שבעצם ראה קרי, שימש, תשמיש, אז אם הוא לא ניקה את עצמו, אסור לו, בין אם זה יבש, בין אם זה עוד לך, אסור לו לקרוא קריאת שמה. ככה צריך לנהוג לכתחילה. אבל האחרונים אמרו שמצד הדין, מצד הדין שכבת זרע לא נחשבת כצועה, ורק אמרו שראוי לנקות את עצמו לפני תפילה, לפני כל דברים כאלו, בשביל להתפלל כמו שצריך, עד כמה שניתן, בפני ריבונו של עולם, לא ראוי לעמוד מלוכלך, אפילו בלכלוך שהוא לא נחשב כצועה. אז להלכה זה לא נחשב כצועה, אבל בשעת הדחק, כשהוא לא יכול לנקות את עצמו לפני התפילה, או מכל מיני סיבות, לפני לימוד תורה, לפני דברים שבקדושה, לפני ברכות, יכול לקרוא ככה קריאת שמה, יכול להגיד ברכות, יכול להתפלל בצורה הזאת, ולכתחילה ראוי לנקות את עצמו, לשטוף את עצמו, או אם זה יבש, אז להעביר שם איזה מטלית לחה, או להתקלח, זה הכי טוב אם יש זמן. אם לא, אז אם זה, סליחה, אם זה רטוב, לאחון, אז להעביר איזה מטלית יבשה אפילו, נייר טואלט או משהו כזה על המקום של הקרי, של השכבת זרע, ואז הוא יכול ככה להתפלל לכתחילה. שוב, אם הוא לא יכול, אז אפשר גם בדיעבד, אפילו בלי לנקות את עצמו, להתפלל, להגיד דברים שבקדושה, כי אנחנו לא רואים האחרונים אומרים ששכבת זרע לא נחשב כצועה מעיקר הדין. וגם אשכנזים וגם ספרדים, אין פה הבדל בדבר הזה. שני, להחמיר לכתחילה גם אשכנזים וגם ספרדים צריכים, ובדיעבד כולם יכולים להקל בזה, שזה לא נחשב כצועה. עד כאן.